כן, עמוד כ"ה. ודע, השורה הרביעית, ודע שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא התעלה, התעלה. ודע, הביטוי ודע, בדרך כלל זו קריאה להתבוננות פנימית, מה שנקרא, הכרה חיונית, כמו שאומר יהודה ליוסף, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני. כלים אחרות, ירדו הדברים לעומק לבך. קח אותם לחשבון, תן להם לפעול עליך, תן להם לשנות אותך מן הקצה עד הקצה. זה נקרא ודע. בכל מקום שאנחנו מוצאים את ההתייחסות של חז"ל, שימוש בביטוי ודע, זו קריאה גדולה. זה מה שנקרא קריאה גדולה. ואברהם, הלוך ונשוא הנגבה ויקרא בשם השם. כשאברהם אבינו קורא בשם השם, אומרים חז"ל, מה זה ויקרא בשם השם? התפלל. מתפלל. למה תפילה זה נקרא קריאה בשם השם? כשרואים אדם מתפלל באמת, יודעים שיש בורא. אני יכול לדבר איתך עד מחר, דברי חוכמה, להציג לך כל מיני דברים נורא חכמים, פולפלים, וריקים. אבל עד שאני לא אראה עליך, שהדבר חי בך, בבחינת נאה דורש, נאה מקיים, אני לא יודע שיש בורא. כשאני רואה שאצלך מציאות הבורא זה דבר ממשי, הנה אתה מתפלל. ושוב, תפילה, בבחינה של כל עצמתה היא תאמרנה, השם היא כמוך, כן? כשאני מתפלל תפילה כזו, אז מי שרואה אותי, כן? יודע שיש בורא. אגב, מזה נגזרת גם ההלכה, שאסור ללכת לפני המתפלל. אסור לשבת לפני המתפלל. איסור הליכה לפני המתפלל זה משום היסח הדעת של המתפלל. כן? איסור ישיבה לפני המתפלל, זה מכיוון שכאשר חברך מתפלל וחווה כרגע קרבת אלוקים של ממש, איך אתה יושב? איך אתה לא קופץ לשמיים? איך אתה לא מלא יראת שמיים? נכון, אנחנו יודעים, לא כל חבר מתפלל תפילה מאום כדי ליבה, אבל הרעיון, ההלכה, היא קובעת את האופן הראוי. ההלכה היא קובעת את האופן הראוי. כאשר חברך מתפלל, עליך לחנך את עצמך שתפילה זה מפגש עם הבורא. אז איך אתה יושב בשעה שחברך מתפלל? איך אתה יכול כשחברך בריגוש מופלא כזה של קרבת אלוקים, להיות מצב של ישיבה ומצב של חוסר פעילות? איך אתה לא קופץ את לב השמיים? מאותה סיבה אגב, הרב מסביר בעין הים מסכת ברכות מדוע אסור לקרוא קריאת שמע פרקדן, כן? בשכיבה על הגב. כי גם קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמיים, ראוי שתזעזע את האדם עד היסוד. זה תרתי דסתרי, איך יכול להיות שאתה מקבל עול מלכות שמיים ואתה שוכב, הרי עצמותיך צריכות לנקוש זו בזו.
אני שמעתי שמתפלל לנשום את הנשימה שלו בתוך הקדוש
ברוך הוא. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכל יעברו. זה המילה הראשונה, ודע. כן, יש פה קריאה להתבוננות, זו הזדמנות שלנו, זאת אומרת, קריאת הכיוון הזו אמורה לרכז, למרכז את כל חושינו, לצלול לעומק הפסקה הזו ולהתבונן בה, ולהבין דברים פשוטים שנשכחו. דברים כל כך פשוטים. אבל נשכחו. תכף אנחנו נראה עד כמה הם נשכחו. אז יש פה ידיעה יסודית. יכול להיות שאדם מן הרחוב יגחך עליה. ויבוא ויאמר, מה אתה מנסה עכשיו לקבוע לנו גבולות חדשים? העולם כבר חולק. העולם חולק. ריבונו של עולם, מקומו זה בתי כנסיות, במסגד, בבית הכנסת, בפולחן כזה ואחר. העולם חולק. ריבונו של עולם שם, ואנחנו פה. מה שקרוי הפרדת הדת מן המדינה. אנחנו כבר עשינו חלוקה, שיחקנו את המשחק של ארצות. מישהו פה שיחק ארצות? לא שיחקתם ארצות. שיחקתם ארצות. 30 שנה אחורה. 30 שנה אחורה. מה, לא משחקים ארצות היום? כבר לא משחקים כבר... כן, כבר לא משחקים עם הקלעות רגילים כאלה, ככה מסמנים סימנים בחול. פעם זה... פעם באמת הטבע זה היה מגרש המשחקים שלהם. שיחקנו ארצות, זה נקרא. אין? אדם עומד בתוך עיגול גדול, פסק רגליים. אדם עומד בתוך... כן? יש עיגול גדול גדול בחול. יש עיגול גדול בתוך החול. וכל אחד מהמשתתפים מחזיק מקל. אבל שזה עם הידיים, נדמה לי עם הידיים אפילו. לא, זה עם הידיים, כן, עם מקל, זוכר. ידיים עם מקל. הוא מפסק את הפיסוק הכי גדול שלו, והוא צריך לכבוש חלק הכי גדול של העיגול. כן? אם הוא לנגר כזה גדול עם ידיים גדולות, אז יש לו כמובן יתרון. אבל ככל שהעיגול יותר גדול, יש אפשרות להשתתפות של יותר משתתפים. כן? אז אני לוקח את המקל, ואני מפסק את הרגליים, ומתכופף כמה שיותר ועושה. כל מה שסימנתי, בפנימה, הכל שלי. כן? וככה המשחק נמשך. כבר לא זוכר את הדקדוקים, את הניואנסים שם, כללי המשחק בדיוק, אבל זה משחק מרתק, שהיה מסיק אותנו שעות. שעות! לא אכפת לו שעות. הרצות זה נקרא. כנראה שהרצות הזה, זה משחק שמכוון לפסיכולוגיה האנושית, הטריטוריאלית. יש לי ספק. אחרי זה אולי מלהיב אותנו כל כך, בצירוף כוח הדמיון הילדותי, והנה לך משחק אדיר, כן? אני ככה עם השפגת, ככה, פותח, מתכובש, כובש, כבשתי! לפה אף אחד לא יכול להיכנס. יש בניואנסים של המשחק, כל מיני ניואנסים שמבטאים את כוח השליטה של האדם, הכיבוש, שייכות של המקום אליו, קניין, יש שם אנרגיה בתוך המשחק הזה, חבל הזמן, כמו מונופול. כוח הקניין, אתה קונה את ירושלים, מלון בירושלים, מלון בחיפה. מה זה מלון בחיפה? כמה עולה? מלון בירושלים, באר שבע, אשקלון, 800 לירות. כן. בן יהודה, הכחול, הכחול, מונופול, תל אביב, זה הכחול. כן. בן יהודה, מלון, 1900 לירות, לא יאומן כי סופר, נופל לך קובייה על מלון, אתה כולך נסער, משחק את המשחק, אתה מרגיש, אתה מסיר אותנו, האדם אוהב לכבוש, והאדם חילק את העולם. אגב, מבואם של האנשים הראשונים לבריאה, התחילה החלוקה, קין והבל הם רבו על חלוקת העולם. יש אומרים חלקו על שתי אחיות, יש אומרים חלקו על שתי עולמות, חלוקת קרקעות, עניינים, כבר חלוקה. ואיפה ריבונו של עולם? בצד. אפשר להרוג את הבל, כן? אפשר להרוג אותו בלי שום בעיות. איפה ריבונו של עולם? לא יודע. אז הקדוש ברוך הוא פונה אליו, איפה אח שלך? הנה הגיע הנודניק הזה, אומר לו הבל. קין, הנה הנודניק הגיע, ריבונו של עולם. עוד פעם מתחיל עם השאלות שלו. אתה לא מבין שאתה בצד? תפסיק לשאול, שומר אחי אנוכי, עזוב אותי. איך? המעורבות של הקדוש ברוך הוא מפריעה לו. הוא לא מוכן לזה. פתאום יתברר שיש פה שותף שלישי. רגע. מה אתה שואל שאלות? מה אתה חוקר? שומר אחי אנוכי? אני צריך למסור דין וחשבון, מה אתה בא פה בתור איזה מסדר? העולם יחדש, ריבונו של עולם, אתה תובע מאיתנו צדק, מוסר? איפה אחי? לא יודע, לך תשאל, לא יודע את מי, עזוב אותי. אבל אני שומע אותו, אני שומע את מי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אני שומע. הוא צועק עד לב השמיים, בן אדם, עשית חטא. נו, אז יש איזה מין, ויצא ככה, הוא יצא ככה מלפני השם. ככה מתכופף כזה, מסכן, אומלל כזה. כן, ריבונו של עולם, יש פה איזה משהו שלא לקחתי בחשבון. טוב, נדבר על זה, נדבר. נדבר על זה.
האחדים, והפשוטים של היום שמגיעים בנקודה הזאת.
איזה נקודה?
נקודה שהרב עושה שמראי הרבי, הוא לא אמר, הוא ענה לו שמר נקודה יצאת על מה אתה בא אלה בטענה.
כן.
בבקשה, זה
שמור עליהם טוב. כן. אמר, רוצים להגיד פה, לא, כדאי לשים לב לזה, אני כן, קצת מתאר את הדברים קצת בהומור, אבל הדברים הם דברים רציניים מאוד. חילקנו את המציאות, ועכשיו אנחנו הולכים לחלק אותה מחדש, בפסקה הזו. להחזיר את הדברים לתיקונם. להחזיר את ריבונו של עולם למקומו. למרכז, ודע שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה. זאת אומרת, מילים אחרות, במקום שאתה צובר עוצמה, כל מעשינו. הרי מה מדובר פה? מדובר פה על אדם שהוא בעל חוכמה ומעשים טובים. אתם זוכרים שמדובר פה על אדם בעל חוכמה ומעשים טובים? אז זה דיברנו. כן? גאוות חוכמה ומעשים טובים. יש בה שני חלקים. האחד טוב והאחד רע. מדובר פה באדם עמוס בחוכמה ומעשים טובים. יש לו הרבה ידע. יש לו הרבה מעשים טובים. יש לו קופה מלאה בדינרים. קופה מלאה בדולרים. קופה מלאה בכסף, ביורו. מלא. מלא חוכמה ומעשים טובים. באים ואומרים לו, דע לך, כל זה של ריבונו של עולם. ייתכן שיהיו לך תוכניות אחרות לעשות עם הכסף הזה, לפאר את עצמך, להבליט את עצמך, למקד את תשומת הלב בך, אני עשיר, אני חכם, מקח טעות, שכח מזה. כל זה נועד רק כדי להיות כלי לגלות רצונו. אתה חכם? יש לך חוכמה? קדימה. 20 שניות, אתה מתחיל לפרסם שם השם בעולם. עם החוכמה שלך. יש אדם שאין לו חוכמה, אין לו מעשים טובים. אין לו את גילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא במישור החוכמה, שזה תורה, ואין לו את השייכות לגילוי רצון הבורא במעשים, אין לו מעשים טובים. הוא מסכן, הולך בעולם הזה, שיקור, מתנדנד מצד לצד, לא יודע מי הוא, מה חייב. אבל אתה יש לך חוכמה, מעשים טובים. כל פסיק של חוכמה שזכית, מחייב אותך עכשיו להשתמש עם החוכמה הזו, כדי לפתוח עוד פתח, כן? לגלות הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שבראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ? טוס לרחוב, תלמד את האנשים את זה. הלמדה פושעים דרכיך. אתה יודע, ואהבת לך כמוך? אתה יודע, וירד השם בהר סיני? קדימה, צא החוצה. אילו היה לי כוח, הייתי יוצא וצועק, שבת היום לשם. בסדר, צריך לדעת איך לצעוק, בסדר. אבל אתה יודע, ידיעות כאלו, יש לך את המפתח, יש לך את התמרור, יש לך את ההכוונה למציאות השם, להופעת רצונו, גם בשכל וגם בעשים, אתה לוקח את זה לעצמך, אתה מועל, אתה מפנה את תשומת הלב אליך באמצעות הדברים האלו. דבר מטורף. תחשבו על זה. אתה לומד תורה של השם, על כל משפט שני, מוזכר שם שמיים, אין אפשרות לטעות לשם מה ניתנה התורה הזאת. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו לבריאות כדי שעשו רצונו על כל צד ושעל. ואם לא תעשו, ואם כן תעשו, דבר ברור. אתה עוסק בתורה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא חתום בה על כל צד ושעל, אתה עושה מעשים טובים, שזה ודאי וודאי גילוי רצונו. נו, מה זה מעשים טובים אם לא לעשות רצונו? ואתה באופן מופלא, מוזר, בלתי מובן, לגמרי בדיוני, אתה מצליח להשתמש בזה כדי לפאר את עצמך. בלעצום. זה דומה מאוד למשל, שחזל מביאים, כאשר עם ישראל שואל, האם יש השם בקרבנו או לא, כן? אז הקדוש ברוך הוא מביא עליהם צרה כדי שיצעקו אבא. אומרים חזל, למה הדבר דומה? לבן שנמצא על כתפי אביו, והוא שואל לאנשים שהוא רואה בסביבה, ראיתם את אבא שלי? ראיתם את אבא שלי אולי? הוא כבר לא שם לב שהוא נמצא לזה. הוא לא שם לב כבר שהוא נמצא על כתפיים של אבא שלה. ראיתם את אבא? ואז הוא מפיל אותו למטה, כן? ופרעו יקריב, רודף אחריהם, ואז זועקים, איי, אבא, אבא, אבא. פתאום מרגישים את החסרון של אבא, כבר לא יצאים לכתפיים. צועקים. אבל זה משהו כזה. אנחנו נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כן? שם מזורחת. אז בוא נגיד שלא כולנו ביולוגים ומדענים, פיזיקאים נגיד, כן? שיש לנו את היכולת להתבונן, שם מזורחת, להבין את המשמעות של הדבר. נגיד, אבל אנחנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. פרחים, ציפורים, שמש, מחצבים, צומח, חי, דומה. נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בית המדרש, עוסקים באגדות, באמונות ודעות. הרי כתוב, כל מי שרוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כתוב, שילמד אגדה. אם אתה רוצה להכיר את מי שהיה ואמר עולם, תלמד אגדה. לומדים אגדות, מתעסקים בלי הרף במציאות השם יתברך, לומדים הלכות, גילוי רצונו במציאות, ועדיין אפשר לשאול איפה אבא. פלא, איזה דבר מדהים. הדרך, אגב, הדרך להתמודד עם זה, כן, תשאלו, נו, ומה אני יכול לעשות באמת עם החוכמה, עם מעשים טובים וחוכמה? אני נמצא בית המדרש, אני נמצא בהיכל של המלך, אני לומד את רצונו. אז אמרנו שתי דרכים יש. אחת זה לפרסם מציאותו. בלימוד, בנתינת דוגמה אישית של מעשים טובים. כן? מתוך כוונה ברורה, שבשעה שאני עושה מעשה טוב, כן? אני רוצה בעצם לסמן, ברור, להגיד ברור לעולם. יש פה מלך, אני העבד שלו. והדרך השלישית, כן? הדרך השלישית זה תפילה. תהפוך, או תיקח את הלימוד, ותהפוך אותו לתפילה. זאת אומרת, קראת בראשית ברא אלוקים. קראת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ריבונו של עולם זכני לדעת שאתה יסוד לכל, שורש לכל. ואם עליה אתה כל הבריאה לא קיימת. וזכני שבתור נברא, אזכה להכיר את שורשי ולא יתבטל לשורש. ואזכור את הראשית תמיד, תמיד, ריבונו של עולם. כי אתה בראת בראשית השמיים ואת הארץ. ואת כל אשר בהם. התפלל זה מתוך רגש. מתוך רגש. ברגע שאתה מתפלל, אתה סגרת את הדיסק. כן? משאירים לפעמים דיסק פתוח כדי להוסיף עליו שירים נוספים. כן? הייתי אומר, ברגע שאתה מתפלל, התבשיל כבר נקבע אופיו. ברגע שאתה לא מתפלל, הדברים יכולים ללכת לכיוונים לא צפויים. אנחנו צריכים לסגור את הדברים. זה לסגור את הדברים. יש יותר דוגמאות יותר מוצלחות מהדוגמאות שהבאתי. איך סוגרים דבר. אבל יש שלב שבו צריך לסגור את הדברים. כי אם אתה משאיר, כן? אתה משאיר את זה פתוח, מי יודע לאן זה ילך? כן? סגור את זה. תפילה היא כוח סוגר. תפילה זה כוח שמשמר מן המזיקים. אתה מכריע, אתה קובע, אתה מתעל, אתה מכוון את הדברים למקום אחד בלבד. בינך לבין הבורא. תפילה. כל עוד אתה לא הופך את התורה לתפילה, יש לך חומר מסוכן ביותר ביד. חוכמה. כמו שכותב אחד, כן, אחד החכמים, החוכמה היא ראש לכל הרפואות, והיא ראש לכל המדווים והמחלות. איך משתמשים בחוכמה? איך משתמשים בחוכמה? אם אתה משתמש בחוכמה כדי לזהות, ללמוד את רצונו, ותרבו יד להתפעל בפנימיותך מהופעת רצונו, בבחינת מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. אתה לומד דבר של חוכמה, וראשית ברא אלוקים, אתה לא יוצא מהכלים? זה בעיה. אתם מבינים את הבעיה? עכשיו, אם אתה אומר, תראה, לא יצאתי מהכלים, כי אני עדיין מברר את הפסוק ואת המשמעות שלו, אני רוצה לרדת לעומק העניין כדי להתפעל יותר, התפעלות שכלית ומתוך כך רגשית ומתוך כך תפילה, קח לך שנה, קח שנתיים, אתה יודע מה, כמה שנחוץ לך. אבל אם כבר למדת, אפילו התפעלת בשיעור, וואי, איזה יופי. איזה רעיון, איזה היגיון, איזה עומק. אם אתה לא לוקח את העומק הזה, כן? אם אתה לא לוקח את העומק הזה למקום של תפילה, יש פה בעיה. לא המלכת את הקדוש ברוך הוא על נקודת הלב. ידעת שהוא קיים, יודע את ריבונו. בעיה. מה אתה עושה עם הידיעה הזו? ואיזה ידיעות כבדות אנחנו מתעסקים פה. וואי וואי וואי. ואיזה ידיעות כבדות שאנחנו מתעסקים פה. מבוקר מהדרך. אנחנו לא גלמים. אנחנו לא חסרי עיניים. אנחנו לומדים פה, לומדים מבוקר מהדרך. שומעים פה דברים מרחיקי לכת. גס ליבנו בחוכמה לפעמים. מה קרה? אללה. וואי וואי. אתה לא שמעת מה רב אמר? לא שמעת מה כתוב בפסוק? איפה אתה? אתה צריך להתפרק. כן? עכשיו התפילה שלך צריכה להיראות אחרת לגמרי. לגמרי להיראות אחרת. איך יכול להיות שמגיע את התפילה? בין אם מדובר בתפילת ציבור, בין אם מדובר בתפילת יחיד, שאדם מרגיש את הצורך ללכת לפרוש לפינה ולהתפלל, הלב שלו רותח על הדברים שהוא שומע. הלב שלו רותח על הדברים שהוא שומע. על הדברים שהוא קורא. אכן, יש אלוקים במקום הזה. כן? מה קורה פה? יש פה עיכוב. דע. הידיעה היא מכוונת אותנו להבנה עמוקה שלט אתר פנוי מיני נמצא פנוי מיני אין פינה במציאות שהיא לא מלאה בצו האלוקי של הליכה בדרכיו עשיית רצונו ואהבת את השם לוקח בכל לבבך, בכל נפשך אין פינה פנויה ואל תאמר, בבית המדרש אני לומד תורה, אני ירא. בבית או בחדר, אני אדם אחר. לא. עכשיו, נחוץ לך זמן כדי להבין? כך שנה, כך שנתיים, כך ארבע, כך 20 שנה. אם נחוץ לך באמת הזמן הזה. הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוני עם בריאותם. אבל עד שקר. למדת? ידעת? עכשיו, אתה צריך להתחיל למשוך את הידיעה הזו פנימה. אל תעלי מעין. אל תעשה הפרדה מלאכותית בין השכל והלב. אין הפרדה. העולמות האלה הם קשורים. הם חייבים להיות קשורים. חייבים להיות קשורים. אם אתה עושה הפרדה, או נוח לך בהפרדה הזו, נוח לך לחיות בעולם השכל גבוה גבוה, אבל להשאיר את הלב פנוי. כן? מה שנקרא בית קיץ ובית חורף. כן? יש לי בית הקיץ שלי, אני לומד תורה, מבסוט, כיף, אינטלקט. יש לי בית חורף. מה זה בית החורף שלי? זה הלב. שם אני עושה מה שאני רוצה. זה המקום הנוח שלי, לשם אני הולך, כן? שם אני עושה מה שאני רוצה, שם אני בא לבית, שם אני קובע את כללי המשחק. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. הוא שולט בכל. חוקר ליבות, ובוחן כליות, הנסתרות בשם אלוקינו, הוא מתפשט בכל. אנחנו נראה את זה בהמשך, בעקבות המילים שלו, נעקוב אחרי המילים שלו, שהם יהיו המובילות. אל תוך הרעיון, לצדדים של כל המהלך הזה. כן? אבל זה הקריאה הגדולה של ודא. ודא שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה. הדבר הזה הוא בגדר של חיוב. אין בחירה בדבר הזה בכלל. בחירה זה בלוף הכי מוצלח במציאות. הכי מוצלח במציאות. אין בחירה. באמת שאין בחירה. אז למה באמת אנחנו בוחרים? למה באמת יש לנו את האפשרות, את ההרגשה שאפשר לעשות לכאן ולכאן? מה זה? הבחירה הזאת היא כמו הבחירה שאבא נותן לילד, כן? להכניס את היד לאש או לא להכניס. מה יבחר הילד? לא להכניס. חכמו, אומר לו אבא, תשמע, אש מסוכנת, אבל יש לך את הבחירה להכניס או לא להכניס. הבחירה היא מחזקת אצל הילד, כן? האפשרות לבחור בין השניים, מחזקת בו את הבחירה בלא להכניס. כל הבחירה שניתנה לנו, נכון שאנשים משתמשים בה הרבה פעמים בשביל האשליה פרועה. וואלה, נתנו לנו חופש. נתנו לנו חופש. בוא נחליט. איך המציאות צריכה להיראות? בוא ונכריז בקול גדול, לא הכל ממנו, שיגיד לנו מה לעשות. ודאי, ודאי. יש אנשים שמשתמשים בחירה כדי, כמו שאמרנו, לחלק את העולם מחדש. מעמידים את הקדוש ברוך הוא בפינה, נותנים לו איזה תחום מושב מאוד מאוד מצומצם, כן? זה דווקא אינטרס להם, אדרבה, ריבונו של עולם, אני מוכן. אני מוכן להקדיש לך כך וכך דקות ביום. יש לי גם צרכים רוחניים. איך אמרה אותם חוקמת אצלנו בקיבוץ לפני הרבה שנים? היה ויכוח גדול, כן? פולמוס היה בקיבוץ. נערים, בני מצווה, כן? התחילו ללמוד הפטרות. למה התחילו ללמוד הפטרות? מכיוון שהיה איזה זקן אחד אצלנו בקיבוץ, בערוב ימיו, הוא חזר למסורת. אז הוא התלהב נורא, חזר ככה לבית הכנסת, לתפילות, ואז הוא החליט, וואלה, בוא נעשה גם מה שעשיתי בעיירה, בפולין. אני התחיל למד נערים לבר מצווה. אבל זה לא הנערים של פולין, זה נערים של קבוצת כנרת. זה לא פשוט פה, חביבי, אתה לא יודע הבטחה. הקיצר, בלי עומר, בלי דברים, לנשמע קולו, התחיל ללמד את הילדים לבר מצווה. עכשיו, ההורים לא היו מודאגים. בסדר, מסורת. טרדישן, מה יכול להיות? רק מה קרה? מה קרה? הילדים כל כך התלהבו מהלימוד של ההפטרה, שהם חיכו וציפו לעלייה לתורה. וביקשו להתעטב בדלית. ועוד כמה סמנים דתיים, שהפתיעו אפילו את הבעל קוירה, את המלמד, כן? הילדים, טבעם, הם תמימים. הקליריקל הקטן, השיר המפורסם של אלתרמן, כן? הילדים תמימים. הם התחילו להריח, ריח של מסורת, הפטרה, וואי, כוח מרשים, זה, התחילו להתלהב. למדו את ההפטרה כמו שצריך, חלקם למדו כמה פסוקים, את המפטיר, או את העליית שבי, או ראשון, לא יודע, כן? אני זוכר שהייתי פעם אחת באחד הביקורים שלי בשבת כזו, של אחד הילדים, הילד הזה כולו היה אחוז שרפים. איזה תפילה הייתה לו? הוא עלה להפטרה, התחיל לקרוא את ההפטרה בקול, בניגון. כזה, תענוג. אני רואה את האבא שלו. זה עם הארץ. כבר לא יודע לשים את התלית. כן? מסתכל. אני רואה על העיניים שלו. רגע, האם לשמוח שהילד קורא כל כך יפה, או האם להצטער שבוא הנה, הוא יהיה לי עוד דתי. וכך עברו כמה שבתות. והילדים קוראים בכל רם ובהיר. כל יום הולכים להתאמן עם המלמד. איזה כיף. חוזרים הביתה עם סיפורים, למדנו כך בפרשה. התחילו לראות שיש פה בעיה. הילדים יחזרו בתשובה. לא מספיק לנו 10 חבר'ה יחזרו בתשובה. כן? עוד עכשיו זה יחזר. מה אנחנו עושים? אנחנו יורים ברגליים של עצמנו. התחיל פולמוס בקיבוץ. להפסיק את הקריאות בתורה. זה היה כפוף, אז לסוגיה אחרת שלתה בקיבוץ, בניית מקווה. בניית מקווה קיבוץ. התחילו שם רעשים, וואו. זה היה בשנות, זה היה בשנות 82, 81. ואלו בחוב, אלו בחוב, אלו נגד, אלו בד. ואז קם אחת החכמות, איזו עובד סוציאלית בקיבוץ, היא אומרת, תראו רבותיי, נפש האדם, יש בה צורך דתי, נטייה דתית, פולחנית היא קרא לזה. כן, היא כתבה איזה בעלון, זה היה במשך כמה שבועות, זה נמשך הוויכוח הזה, כן? אני רוצה לומר לכם, נפש האדם יש בה יסוד דתי, פולחני. וזה לא יעזור לנו. אם אנחנו נמנע מהם את המעט הזה, בסוף יחזרו בתשובה כמו יואב, כמו אודי, כמו רוני, כמו אלעזר, כמו אביבה, כמו נילי, זה, כולם. לכן, בוא ניתן להם קצת היידישקייט הזה. קצת. אחרי זה, יעזבו אותנו בשקט. זה היה היצע שלה. נגמר הפולמוס. אותו עדיין המשיך ללמד לבר מצווה, עד שנפטר מן העולם בסביבה טובה, אחרי כמה שנים. איזה רעיון, אה? יש מקום לריבונו של עולם? בר מצווה.
אסיבת החברים, מה
הכי? ברית מילה, אה?
אסיבת החברים, מה הכי?
זה לא הייתה אסיבת חברים, זה היה פולמוס מעל דפי האלון. זה לא הייתה אסיבת חברים. כן, מה שקרה לאחר מכן, שבגלל הפולמוס הזה, אז הורגש הצורך בקיבוץ לקבוע את התקנון של הקיבוץ מחדש. כן? כי הרגישו שיש חברים שלא זוכרים שהקיבוץ הזה הוא חילוני. אז הרגישו צורך לכתוב, אנחנו מזכירים לכם, הקיבוץ הזה הוא קיבוץ. אז יצא את התקנון, התפרסם באלון. כן. אמונות היסוד של הקיבוץ, קבוצת קנאים.
סרט הדברות של קיבוץ.
כן. כן, חמד לראות. קודם חושב שזה משהו מאוד מאוד אמיתי. אני חושב שזה משהו מאוד אמיתי, אבל אני חושב שהנטייה הדתית זה הנקודה הארכימדית של האדם. זה לא פינה חשוכה באדם, או פינה מוארת אבל קטנה, זה הנקודה הארכימדית. שכל חיי האדם, אכילתו, שתייתו, זוגיותו, מסחרו, הכל יונק מהנקודה הדתית. זה נקודה ארכימדית, זה לא נקודה נידחת, צדדית, זה לא סרח עודף. זה לא איזושהי מפלגה קטנטונת כזו, כן, שמסתפקת באיזה פירור שנותנים לזה, כן? הם ניסו לצמצם את האקטואליה של הנקודה הזו, כן? זה משהו שולי, אפשר להסתדר איתו, צורק לו איזה עצם והוא ישתוק, ייתן מעדנים לנפשך, אל תעשה מזה עניין גדול, תראו לו משהו, כן?
אולי זה נכון?
אה?
אולי זה נכון?
אולי זה נכון, אתה אומר.
אולי אם, למשל...
תראה לי אין שאלה. מה?
אז ירגישו צבא כל כך.
כן. אולי זה נכון מה? לא הבנתי. אולי זה נכון מה?
כביכול, אנחנו נותנים להם הרגשה
שכביכול
אתה
בסדר עם
עצמך, כי אתה עושה משהו.
כן.
אז אם
עשית
משהו,
ורק נראה עצם,
אז
הוא
מרגיש בסדר עם עצמו. אז הוא מרגיש ככה בסדר עם עצמו כל החיים. ודווקא אם הוא ייבש לגמרי, כי
הרגש אותו, הוא יותר מוכלום. כן.
הוא
ירגיש
איזה סוג
של מטרה. כן, כן, כן. נכון, נכון. לכתחילה ליבש. לכתחילה ליבש. לייבש. לא... הוא צריך ליבש. הכי טוב, אם אתה רואה... למה צריך ליבש? הכי טוב זה לתת לאדם את פרנסתו הרוחנית. שיתפתח כסדר, בין 5 למשנה, בין 10 לגמרא, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 לתלמוד. הכי טוב לפתח אותו, לתת אותו מזון הרוחני בכל שלב. בדיעבד, מה שקורה הוא שאנשים מתייבשים, כן? ואז הם, במקרים מסוימים, מתעוררים. כן? זה נכון. אבל איך התחילו לעשות את זה? למה? למה זה טוב? למה זה טוב? כן?
קצת שני, אם אתה לא
יהיה
למשור כולם, אתה לא תרצה לפעול את כל החבילה? איך אתה אומר שלא? תימו, הורו, כי טוב.
נכון, נכון.
אז כן. אולי היא חשבה שניתן להם את זה שלהם, ואולי זה יגיע אותם ככה, היא חשבה.
כן.
כי הייתה רחוקה ממצד כן. של מינה, אבל כשאתה מתקרר, אז אתה רוצה עוד, בוא, 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 בוא.
כן,
מה שבעקבות
כך גם חזרו הרבה תשובה. המחשבה השטותית פה היא שכאילו אנחנו, זאת אומרת, כאילו אנחנו, זה כמו ילד שאבא שלו נמצא בכלא. אז פעם בשבוע הולך לבקר את אבא, ואומרים לו, בוא תראה את אבא כמה דקות, ותחזור לחיים שלך. אבל הוא לאט לאט מאבד את התקווה שאבא יחזור הביתה פעם. זאת אומרת, אבא הוא נמצא רק במקום אחד, הוא שם, בכלא. אני רוצה את אבא, אני הולך לשם. אבל אחרי זה אני חוזר לחיי שלי. זה, אני אסיים לשים את ריבונו שלנו בתוך הכלא, הוא במקום מאוד מסוים. אתה רוצה לראות אותו? יש עוד קבלה. שבת שחרית, שבע. מנחה, ארבע. ערבית, שבע. תפגוש ריבונו שלנו. כן.
אני רוצה לשתף את כולם, כמו שהרב אמר עכשיו, כשאני מדבר עם החבר'ה מהמשה, הוא עושה, מה אתה נשמע ממש טוב? מה, יאללה, אתה יכול לעשות?
דרך חיים תוכחות מוסר, שזה דרך החיים, אני רוצה להגיד דרך חיים. כן, אני אפתח הרבה את הדברים של לב פה אומר, אבל תפע אנחנו נראה מה לנו דברים מתקדמים. כן, חבד
אתה
משהו
כזה בגלל שאנחנו אנשים בגלל המצב הזה של באמת הפחד הזה סבב איזה שבעלי תשובה אז אומרים להם, יש את המשפט הזה אל תהיה לי אל תשתגע אל תהיה גדוס או משהו כזה. אבל מצד אחד, הפחד הזה הפוך להיות, אומרים לי, אל תהיה שחור, ואני זוכר שאמרו לי את המטרה. אז המשפט הזה פותח את כל הדרכים להיות, לשבת במכון שלם, ללמוד שם שבוע שלם, אפילו להביא את אימא לצרפת, הורים לראות שם, אה, זה פה אני רואה שאין שחור, צבעוני פה, אז בסדר, אין שחור להביא. וממש הראייה עצמה היא שחור או לבן, באמת היא ככה, היא...
זאת אומרת, אני רוצה רגע פשוט לפתח את מה שאתה אומר, רצל. מה הבעיה? למה אנשים אומרים השתגעתם? אנשים חוששים מאפליה מתקנת. מה זה אפליה מתקנת? שמישהו סבל מהזנחה וחוסר עניין. פתאום אתה עושה לו אפליה מתקנת. אתה מלביש את הבגדים יפים, אתה נותן לו תקציב ענק, אתה מלטף אותו, אתה נותן לו תשומת לב יותר מכולם. אז קמים אנשים ואומרים, למה? מה למה דווקא אתה אותו אוהב ולא אותנו? אפליה מתקנת. זאת אומרת, בעצם, כמו שאמרנו מקודם, אנשים מאוד נלחצים שאנחנו מנסים, כמו שאמרנו, לחלק את העולם מחדש. הזנחנו את ריבונו של עולם, עכשיו אנחנו רוצים לתת תשומת לב לתת לו. ודאי שתשומת הלב לריבונו של עולם, בהתחלה לפחות זה יבוא על חשבון מה? על חשבון שעות השהייה שלי בשפת הים, על חשבון השיחה שלי עם החברים, על חשבון הרבה דברים שקיבלו תשומת לב מוגזמת, בלי הזניקה. פתאום יש פה משהו בסדר עדיפות חדש. אגב, זה קורה גם, כן? שיתחתנו בעזרת השם, ויהיה לכם הרבה ילדים, אל תתפלו על כך שכאשר נולד הילד, אז פתאום האישה שלכם מתייחסת אליו יותר מאשר אליכם. כן, אגב, זה קורה כבר בהיריון. במקום לשמוע מה שאתה אומר, היא משפשפת את הבטן. כן, מתחילה לתקשר איתו כבר בחודש השביעי, החמישי. כן?
היא לא משפשפת את הבטן, היא אומרת,
זיזו בני מאי. כן. אבל אחרי שהוא נולד, בכלל, סיזו סימחו, היא קוראת את הברית, ואיתו אתה ככה מוזנח בצד, כבר לא שם לב לחידושי תורה שלך, וכבר לא מספרת לך בדיחות, ולא צוחקת בבדיחות שלך. פתאום אתה בצד, יש לנו פה טיפוס חדש. זה אגב, זה אותו דבר שקורה גם בין האחים עצמם. יש אח בחור, פתאום נולד עוד אחד. יש ילדים, פסיכולוגיה ילדותית, כן? היא אפילו מעלה לדעת עניין של לזרוק את האח מהחלון, כן? עד כדי כך, יש דברים מוזרים מאוד בפסיכולוגיה הילדותית בני עושה. מה זה פתאום מחלקים דברים מחדש? את עוגת הזמן? זה כבר מפריע, זה בעייתי. מה קורה? פתאום בתוך המשפחה, האחד בא לגור ושפוט ישפוט. פתאום, בתוך המשפחה, מישהו מנסה להרר על הסדר שנקבע, על חלוקת הזמנים, על תשומת הלב, על סדרי עדיפויות. פתאום קם הפספוס הזה. הוא הבן שלי, כן? אומר האבא. הוא הבן שלי, אומרת האמא. והוא פתאום מחליט שיש לו אבא שבשמיים. הוא מתחיל לקבל מפקודות, נקשר עליו, יש לו רב. אתה בא לפה, לפה, אני שואל את הרב שלי, הופה, יש לו מקור סמכות חדש, זה לא פשוט. הכל מזדעזע. מלאכים מזדעזעים בכיסותיהם, פתאום מלאכים שטענו לכתר, אני יודע, 20 שנה, פתאום, יש מישהו גבוה מהם, יש סמכות, יש מוציא ומביא, יש מסובב הזימות, יש עושה מעשה בראשית. אני רוצה להכניס אותו לתוך התא המשפחתי, אבא ואמא. אני רוצה שיהיה לו מקום של כבוד. מהיום הוא יקבע מה מותר ומה אסור. השולחן הערוך שלו הוא המחייב אותי. זה התפריט שלי, זה הסעודה שלי. לא פשוט, אה? זהו, מי שקובע את תרבות הפנאי זה כבר לא אבא ולא אמא. יש לי צו עליון. זה קשה מאוד. אגב, זה קשה לנו. לנו עצמנו קשה לקבל את מרותו. מה נגיד על הסביבה? אנחנו מופיעים בתוך התא המשפחתי הביולוגי שלנו. מתחילים להזיז דברים, כן? המשפחה מרגישה אינוחות. מתחילים לזוז, זה לא פשוט. הדברים לא במקומם. דברים מתחילים לזוז, להתפרע, להשתולל. הדיבורים שלך הם שונים. פתאום התקשורת זה לא את התקשורת. אני כבר לא יכול להגיד כל דבר שאני רוצה במחיצתך. לא כל דבר אתה שומע. ואם אתה שומע, אתה לא עונה. איפה האקשן? איפה החילופי דברים? איפה? שום דבר. אתה שותק שם פינה. לא שותף פעולה. הדיבורים שלך נהפכו סטרילים. לחלוטין סטרילים. זה זהירות בדיבור. לא מדבר פתאום על ההוא, ולא על ההוא, ולא על ההוא. אתה לא מתעסק באנשים, אלא בעניינים, פתאום. מה עוצת את האקשן, את האנשים? דבר, תן שם, תן שם. דבר על ההוא, דבר... מה זה? אתה פתאום הכרת את כל האקשן, איפה אדם? איפה ענייניות? דבר! כבל לדמות ממשית, לא איזה פתאום מתחיל לדבר על עניינים, הכל כזה מפשיט את הדברים. נו, באמת, אני לא יודע על מי אתה מדבר, שאתה מדבר על השון, על חוסר צניות. אתה מדבר על השכנה, חוסר צניות. תגיד, אתה מדבר על רבקה. מה אתה מדבר לי על רעיונות של צניות? על מי אתה מדבר? תכלס. לא נוח. לא נוח לאנשים. ובדיוק, אז פתאום אומרים, בואי נע, מלאך פה בא לחיות בינינו. לא מדבר בשפת בני אדם זה. לא מדבר בשפת בני אדם. איזה חמצה נביא לנו, איזה פסגה של 5,000 מטר. אנחנו לא יכולים לנשום באוויר שלך. מי יכול לנשום באוויר הצח הזה? מי יכול באוויר הפסגות הזה? אנחנו נחנקים, אנחנו משתנקים. תן לחיות! תן איזה לשון הרע נחמד כזה. ממה אנחנו חיים? לא מזה. קצת מיריבות, קצת מתחרותיות, קצת מדחיקת הזולת. תן אקשן, מקבי, הפועל, זה מרביץ לזה. הכל על תחרותיות. קנאת משמרעהו. אתה פתאום מביא לנו איזה מזון מלכות מוזר כזה, מעוקר מכל סובין, לחם לבן כזה, שבתי, כולך שבתי. איך אפשר לחיות משבת, תגיד לי? מה אני אביא הביתה לאכול פינוקיו? כמו שאומרים הרגשש. כן, מה אתה אומר?
יש איזה צורך, לשמור על חוסר מחויבות. הרבה אנשים אומרים, אני מאמין שיש בורא לעולם. יש בורא. אבל כל החוקים האלה, שהרבנים האלה אומרים, זה משהו אחר, זה ממציאו, ככה, איך הם יודעים, איך פה. לתפוס את
הצלחות
באיזה משהו, אבל להגיד זה לא חייב. כן. כמו שאני אמר, שאם זה חייב, אז זה באמת דורש
מניחה לדבר
יותר.
תראה, בעניין הזה, אתם שמעתם את השאלה שלו, של הרצל. יש אנשים שנוח להם להגיד יש בורא, אבל לומר שזה לא מחייב. עכשיו צריך להבין, אנשים שאומרים שיש בורא, באמת, הם מסכימים שיש, יש מקור השראה במציאות. יש משהו רוחני, מרגישים את זה בתוכם. רק מה? מכיוון שאין לו צווים מפורטים, את ההשראה הזו אני יכול לגלות בכל מיני אופנים. אני יכול לגלות את זה אפילו בפוליגמיה. אין שום בעיה. זאת אומרת, יש איזה יסוד רוחני במציאות. היסוד הרוחני הזה דוחק בנו להתייחס אליו. היסוד הרוחני הזה מעורר בנו תחושות של אחדות, למשל. הרצון, להרגיש יחד. אבל אני יכול להיות יחד עם גוי. אני יכול להיות יחד עם אישה של שכני. זאת אומרת, אין צווים מפורטים. אז הרגשה הכללית הזו שהיא באה מן הנשמה, מכיוון שהיא לא מפורטת, האדם קולט אותה דרך המסננים היצריים, ואז את רעיון האחדות שהוא מרגיש בקרבו, הוא מפרש את זה על פי מסננים של יצרים ותאוות. מה עושה הצו המפורש? הוא סוגר לך את האפשרות הזאת. הוא לא מאפשר לך לפרש ולתרגם את האחדות, את הרגשת האחדות והיחד, כן? בצורה של אוניברסליות, של טשטוש גבולות בין עם לעם, בין לאום לאום, בין דת לדת. לא מאפשר לך. הוא קובע לך את הגבולות. שאתה יכול להתחבר, אפשר יכול להתחבר. אתה צודק, הרבה אנשים, מצד אחד, כמו שאמרנו, לא יכולים להיפטר מהתחושה הזו. מצד שני, מסרבים לתת. מסרבים לתת לסמכות העליונה לקבוע את הגבולות ואת הגדרים ואת ההלכות הפסוקות. איך דבר כזה התגלה? הנצרות, למשל, זה בדיוק מה שעשתה. אומר הרב קוק באורות, הנצרות הפקיעה את המשפט. למה הפקיעה את המשפט? היא רצתה להישאר רק עם הללויה, אבל בלי הלכות. איך אוהבים? איך אוהבים? איך מסתגפים? כי בתוך החוויה האלוקית יש גם את הרצון להסתגף, להתנזר. הרגשה הזו סוחפת אותנו למעלה, לעולם רוחני. אנחנו לא ניתן לריבונו שלנו לקבוע איך מסתגפים. לא איך מסתגפים ולא איך אוהבים. אנחנו נקבע איך מסתגפים. לא נושאים נשים, לא מביאים ילדים אל העולם. איך אוהבים? איזה מין צורה כזו חסרת. כן? כולם נכנסים בתוך האהבה. כן? גם הטרוריסטים. כולם. אוהבים את הרעים, רוצחים את הטובים, בלגן שלהם. וזה הקושי. הקושי הוא לתת לריבונו של עולם לקבוע את מהלך ההתגלות של שאר הרוח שבקרבנו. איך תתגלה החוויה היסודית הזו? האם זה יתגלה ושמתם את דברי אלו? אלו דברי תורה שמתם? או שזה יתגלה בסם אחר? זו הבעיה. שפתאום אתה מגיע עם כל הלכות הפסוקות, ואתה קובע נתיבים ברורים להתגלות של הרוחניות הפנימית שבתוכך. אנשים נזקים עד לב השמיים, אתה חונק לנו את הרוחניות. אגב, צריך להיזהר באמת לא לחנוק. זה לא אומר שאנחנו כבר צודקים, כן? צריך לראות איך אנחנו מקבלים את דברי התורה. דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, אדם שבא עם שולחן ערוך אל תוך הבית. אנשים צריכים להתאבות לשולחנו הערוך. צריכים להתאבות לשולחנו, להרגיש שהתפריט פה הוא תפריט, כן? מענג, אז ודאי. צריך לדעת איך באמת, באמת להתנהג בצינורות האלו. ודאי. אבל זו באמת תופעה מאוד מעניינת, הדבר הזה שלמה לפה. כן. בבקשה.
שאלה. מי שמעצב מסתכל על התשובה והכל...
זהו? נתראה את ידידי.
מי שמעצב מסתכל על התשובה והכל, רואה מצד אחד... עובדי את השם ככה, מצד אחד עובדים את השם ככה, וכל אחד, רב אחד בדעה הזו, והרב השני בדעה הזו, ואז אומר לעצמו, תורה אחת, ורב אחד לוקח את זה ככה, רב השני לוקח את זה ככה, אז כאילו, כל כך הרבה מפלגה דתית כזו, מפלגה דתית אחרת, באותו מקום, איפה האחדות?
נשמע.
12 שעתי.
טוב, זה בסדר התשובה שאני אתן לך?
גם.
אה? השאלה אם זה מספק אותך התשובה הזו. לא מספק אותך התשובה הזו, 12 שבטים.
צד אחד דתים כאלה ככה, דתים כאלה ככה ו...
מה זה ככה וככה? אני לא מבין, מה מדבר?
מפלגה דתית...
יש מי שאומר שיש בורא ויש מי שאומר שאין בורא. יש מי שאומר שיש תורה ויש מי שאין תורה.
יש תורה.
אין דבר כזה.
ובדעות כאלה...
אבל במה מחלוקות? תגיד, אני שואל אותך שאלה. תגיד, אם אתה תיכנס לבית של מישהו ותראה שהקירות שלו צבועים בצהוב, אחרי תיכנס למישהו בית אחר ותראה שהקירות שלו צבועים בסגול, תהיה לך קושייה? מה משותף בין שניהם? אתה יודע מה משותף בין שניהם? ששניהם אוהבים יופי. אבל אצל אחד יופי זה סגול, אחד יופי זה צהוב. זה שני צבעים לגיטימיים גם. לגיטימיים, נכון? כלומר, הם משותפים בחוש האסתטי. אבל אצל אחד זה צהוב, ואצל אחד זה סגול. ככל שאנחנו עוסקים בדבר יותר, ערך יותר עליון, הוא מתגלה ביותר גוונים, בכל צבעי הקשת. כשאתה מדבר על מחלוקות בין חכמים, אתה צריך לשים לב איפה המחלוקות קיימות. אין מחלוקות במציאות הבורא, אין מחלוקות במציאות התורה, אין מחלוקות על משיח וגאולה. היסודות הרוחניים, עם ישראל מסכים אליהם. המחלוקת היא בגווני האופה. אחד צובע ביתו בסגול, אחד צובע ביתו בצהוב. אתה יודע מה? אחד לא צובע בכלל את ביתו. ואחד משאיר את קירותיו בכלל סדוקים ומקולפים. אתה יודע מה? זה נקרא תורת חוץ לארץ. ויותר מזה נגיד לך, האלוקים מתגלה אליו בקירות צדוקים, כי בחוץ לארץ ריבונו שלה מתגלה אלינו בצורה מאוד מסוימת, בקירות צדוקים. חסר הרבה דברים, אבל ככה הוא מתגלה בגלות. זה גילוי מאוד חסר, אבל ככה הוא מתגלה. ויש מציאות של אל תעלו בחומה, שאנחנו צריכים להישאר בגלות תקופות מסוימות, וכך הקדוש ברוך הוא יתגלה בצמצום, וזה מה שמחיה אותנו בגלות. ומי שינסה לעלות לארץ ישראל ולחולל את המהפך לפני הזמן, לא יוכל. ולפלא, יש מציאות שבית ישראל, הקירות של הבית הם סדוקים וכלופים, וכך אנחנו חיים. כך ריבונו שלהם מתגלה בגלות. בארץ ישראל לעומת זה, הגילוי הוא, כן, בדרכים המפותחות, תורת הכלל, משנה, זה לא הזמן לדבר על כך, וזהב הארץ הוא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כן? הרצון האחד של הקדוש ברוך הוא מתגלה באופנים הרבה יותר משוכללים. אבל כל המחלוקות, אם תבדוק אותן אחת לאחת, אתה תראה שהמחלוקות הן בגוונים, בית הלל, בית שמי, שתי שיטות חינוך, שמי, קפדנות, הלל, הרחבה, יש מקום לזה ולזה, ומאזנים אחד השני, כדי שיהיה איזון בין שני השיטות, וכל שיטה תוכל להביא את ברכתה, ולא להגזים. יש לך את הלל כדי שיוגבל שמי. יש לך את שמי כדי שהלל יוגבל. דרך הרחמים של הלל מוגבלת על ידי הקפדנות של שמי. כן? זה טוב שיש חרדים. אנחנו יכולים לפעול יותר, כי הם מגבילים אותנו. מזכירים לנו שלא נעבור גבולות של צניעות וכו' וכו'. אם לא היית שומר הגבול הזה, נטור הכרת, היינו משתוללים ומתפרעים. הם מגבילים אותנו, הנוכחות שלהם, הדיבורים שלהם. יש מישהו מאיתנו פה שלא מתבונן ושואל את עצמו, רגע, מה אומרים החרדים? אולי אפילו לא באופן מודע, הנוכחות שלהם היא בריאה מאוד. היא יוצרת גבולות טבעיים לפתיחות של הציבור ציוני דתי. חשוב יותר. ונגיד לך בסוד שאף אחד לא ישמע, הם מושפעים מאיתנו. יש לך ספק בזה? תסתכל את המעורבות שלהם בחיים הישראלים. זה כבר לא הקלויז של וילנה, זה כבר לא השטיטל, זה כבר לא הגטו. כן, תסתכלו, זהו, בקיצור, רק נתחיל של למנות הדוגמאות, לא נגמר. המעורבות הפוליטית, החברתית, ליומיים, הם משפיעים עלינו, אנחנו משפיעים עליהם.
זה שילוב, זה
כמו
פאזל אולי.
כן, אנחנו נמצא את עצמנו באמצע בסוף, קודת האמצע.
זאת השם שיהיה איכות והמפלגות, ואז
להצביע למפלגות, זאת השם.
וגם שמחלוקת,
אני שאת לא בעד לחבר את המפלגות עכשיו, לא מסע נכון, לא מסע נכון. צריך שישמרו גבולות, יש דעות שונות בין המחנות, וצריך הסכמה בדברים המשותפים. בדברים המשותפים שיש הסכמה, כולם מתחבר ביחד. זה כן צריך להגיע להחלטה. אבל ליצור איזושהי אחדות דמיונית, מלאכותית, לברי. יש מחלוקות שעדיין מכריחות אותנו להיות מפלגות. כן? אבל מפלגות שכאשר יש מחנה משותף, נזעקים ביחד להצביע באופן משותף. זה האופן יותר נכון. אחדות מן הסוג שמפלגה אחת דתית לא תלך. שכח מזה. לא ישבו על שולחן אחד, כן? מצדדי הפתיחות, אמא שמרני, לא ישבו. זה לא ילך. יחד עם זה, שתי מפלגות, אם, כן? אם יצטרפו את להצבעות בשותפות, תלמוד. לא, אני מדבר כרגע פוליטיקה, אני מדבר ברמה הרעיונית. פוליטיקה עוזרת לנו רק לברר את הנושא יותר, כן. אבל אני חושב שזה האופן נכון. דווקא. כל הקריאות האלו, יאללה, נתאחד, נתאחד. זה איזשהו בעלה, זה איזשהו פאניקה, זה איזשהו חרד. אנחנו צריכים אחדות. שאלה איך יוצרים אחדות בשדה הפוליטי. באופן הזה שאמרנו כרגע, לדעתי, זה האופן היותר אמיתי ונכון. וגם לא יקרה משהו אחר. אפשר לצעוק עד מחר, ולחשוב שהרבנים לא רוצים לשבת ביחד, לא. זה לא נכון. לא יכולים לשבת ביחד. בכל דבר ודבר. יש דברים שבהכרח הם חלוקים. זה גוזר עלינו עדיין מפלגתיות. המפלגתיות רכה. והבדילה לכם הפרוכת, הבדלה רכה, שמאפשרת דיפוזיה, מעבר. זה כן, זה כן, זה תיקון גדול. צערנו גם זה לא קיים. כן? זה כן צריך להיות, זה תיקון גדול ביותר. אבל לא צריך לבקש כרגע גדולות בפועל. כבר, כן? נשב כבר עם ה... לא, זה לא ילך, זה לא נכון.
אבל נראה לי שעצם החיבור...
אבל אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, שלא נגלוש לה, באמת, לה, כן, רק על, בצד הרעיוני יותר, כן.
כשיש דבר כזה שנקרא חרדית, מהחרדי,
פעם
מהציוני,
כן.
זה שיש אפשרות של חרדי ציוני, או...
דוגמה.
זה אחר,
שילוב,
זה כבר
שיש
פה...
ברוך השם. ברוך השם.
גם שאומרים, וזה אומרים, וכך, שמחלוקת לשם שמיים, מחלוקת לא
נכון. סופה להתקיים. אין סופה להתקיים.
מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, זה בסוף אמת. זה לא אומר שזה משקר, בסוף יצא אני. המחלוקת של נגיד קורח, זה לא מחלוקת לשם שמאי, זה מחלוקת אינטרסנטית.
מחלוקת קורח ועדתו. כן. הם היו גם חלוקים אחד על שני. זה מחלוקת קורח ועדתו. לא כתוב מחלוקת קורח ועדתו על משה, אלא מחלוקת קורח ועדתו, שגם ביניהם היו חלוקים. בדרך כלל שהמחלוקת היא לא לשם שמיים, יש מחלוקת גם בין החלוקים עצמם. כוח הפירוד בפנים. אפילו בברית שלהם אתה יכול למצוא תככים. מתי זה יתגלה? שהאויב המשותף ייעלם. אז הם יתחילו לקסר אחד את השני.
שזה אנחנו מדברים, בגלל זה לא... המחלוקת הייתה כביכול בין קורח ומשה ואהרון.
טוב, אז בואו נחזור לעניין שלנו בדקות שנשארו. ודע, תראו מה המילה הזו עשתה לנו, ודע שאנחנו מחויבים. כן, יש פה חיוב, אין בחירה, שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה בגלוי ובסתר. אם כן, שני הרשויות העיקריות של חיי האדם, הצד הגלוי, מה שקרוי פרסיה, רשות הרבים, הצד הגלוי, והסתר. כן? הסתר, למה זה נוגע? הסתר. הסתר נוגע, מדבר, מתכוון לאותם הרבדים הפנימיים שבאדם, ששם האדם מרגיש חופשי לחלוטין. תשאלו את עצמכם, איפה מרגישים יותר חופשיים? כל אחד מאיתנו מרגיש את המגבלות הפיזיות. בגוף אנחנו מרגישים שאנחנו לא חופשיים. לא חופשיים בגוף. מרגישים את זה. הגוף הוא קשור בתנאים מאוד מסובכים. הגוף הוא מאוד חיצוני. מושפע. מאוד מי. כן? אנחנו מרגישים שמצד הגוף אנחנו לא לגמרי, לכן קל לשלוט בגופנו. קל לשלוט בגופנו. כן. אבל ככל שיחסים לכוחות יותר רוחניים, שם פורצת האשליה של הבעלות של האדם על עצמו. ככל שנכנסים לעולם המחשבה, לעולמות הפנימיים, שם האדם מרגיש שהוא בן חורין. למה? כי זה החלק החשוב שבו. זה החלק שמגדיר אותו. לא הגוף מגדיר אותי. מה מגדיר אותי? הכוחות היותר פנימיים. איפה האדם מרגיש את הכבוד? בגוף שלו? ודאי שלו. אדם לא מרגיש את הכבוד בגוף. יכול להיות שהגוף, הוא מקשט את הגוף כדי שהיופי החיצוני והשבחים שהוא מקבל יעניקו לו את הרגישת הכבוד הפנימית. אבל הגוף הוא רק אמצעי. איך הוא אומר בהמשך? בלתי רצון בני האדם לכבוד שבח על מעשהו ולקבל כבוד. אני עושה מעשה טוב כדי לקבל כבוד, כדי לקבל שבח, והשבח מביא לי כבוד. אבל איפה הכבוד מורגש? במקום הרבה יותר פנימי. לא שמים לב לזה. הרגשת אני היא במקום פנימי, ובמקום הפנימי הזה יש לאדם נטייה להרגיש עבד חופשי מאדוניו. זה המקום של הסכסוך עם ריבונו של עולם. אז מה הפלא שאנחנו נותנים לריבונו של עולם את הגוף שלנו? תפילין, תלית, נתנדדים, נותנים לו את הגוף, שימו לב, מצוות, בכיף, אין בעיה. אתם יודעים מה? אפילו נותנים את השכל, לימוד תורה. אני לומד תורה, לומד את תורת השם, אבל ריבונו של עולם, מי שיחליט בסופו של דבר מה לקיים או מה לא לקיים, לא, זה לא מה שאני יודע, כן? מי שיחליט בסופו של דבר מי במרכז, זה לא המצוות שאני מקיים, וזה לא התורה שאני לומד. מי שיחליט זה מרכז פנימי בתוכי, ששם אני מרגיש את האני שלי. שם, ריבונו של עולם, אני חופשי ממך. שם זה מובלעת ריקה ממך. לשם לא הגעת. זה מקומות שלא כבשת. אלו יבשות לא מיושבות. זה שדה פקיר. שם האדם משלה את עצמו. וכדאי לשים לב לזה בחיי יום יום. איפה אנחנו חופשיים מריבונו של עולם? איפה אנחנו שעובדים אליו? זה משחק יפה. זה אתגר מעניין. לבחון. איפה אנחנו כפופים לו? באיזה נקודות? בסמנים חיצוניים? אולי? לפעמים? באיזה רגש? רגש של התפעלות? שאנחנו, ברוך השם. אבל תשימו לב שגם שאנחנו מתרגשים, מתלהבים בתפילה, ומתלהבים בקיום מצווה, בתוכנו עמוק עמוק מן הרגש, יש נקודה שהיא קובעת לאן יוסת החוויה. כן? יכול להיות שהחוויה תוסת לאוי זה כיף לי, כן? אוי, מסתכלים על שאני מתפלא, אוי, כל מיני מקומות כאלו, אבל אני במרכז. בנקודה הפנימית הזו הנסתרת, אני עדיין במרכז. בנקודה היא, אני יושב על הכיסא. אני רם וניסה. בנקודה הזו. אז קשה להבחין בזה. קשה להבחין בזה. אבל אני אומר, זה גם שאנחנו זוכים לחוויות של קודש לפעמים. עדיין הנקודה הפנימית לוקחת את זה אליה. מעמיקה בנו את החוויה הצנטרלית הזו של אני במרכז. אני חווה. שם חוויה. לא שם הוויה, אלא שם חוויה. אנחנו חווים. אני החווה. אני העובד. כן? זו מדרגה אומנם גבוהה לנקות את הנקודה הזו. אבל צריך לדעת שההרגשה הזו של אנוכי העובד, אני עובד השם, אני עובד השם. איזה אתה? אין פה כלום חוץ מריבונו של עולם.
כן?
הרגשה... מצד הנקודה הפנימית הזאת, שהיא המוצב האסטרטגי ביותר, מצד הנקודה הזו, אנחנו עדיין מרגישים את הקיום הפרטי הנבדל מן השם יברך. דבר מדהים. אבל אנחנו הולכים וכובשים את הרבדים. הולכים וכובשים, או יותר נכון, הולכים וממליכים את ריבונו של עולם. ככל שאנחנו יותר מעשים טובים, ככל שמחשבתנו בבחינת כל היום היא שיחתי, ככל שרגשותנו, אנחנו מרגילים את עצמנו יותר להרגיש מה צריך להרגיש, לאט לאט הולכים וכובשים. כן, הולכים ומנחילים לריבונו של עולם, הולכים ומחזירים לו מידך הכל. ומידך נתנו לך. אנחנו נותנים לו את שלו. לאט לאט. זה תהליך. אבל חשוב להיות מודעים לזה. לעקוב אחרי תחושות, לעקוב אחרי הרגשות, לקבוע איפה אנחנו מתמרדים כנגדו, ואיפה אנחנו ממליכים אותו באמת ובתמים. זו עבודה מאוד חשובה. ודע שאנחנו חייבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה. הכל הולך למקום אחד. לחד אתר סליקן. הכל עולה למקום אחד. לאן? הכל מיוחד ומאוחד לשם הבורא יתעלה. שום פעולה. שום פעולה. כן? אדם צריך להגיע לזה. כן? מתישהו. בגלגול הזה, בגלגול הבא. כן? כל פעולה שאתה עושה, אתה צריך להרגיש כוח מושך אדיר. כוח מושך אדיר, ממש כמו שאתה עושה מעשה למען אדם שאתה אוהב. אתה מרגיש את הפעולה שאתה עושה, בשעה שאתה עושה את הפעולה, אתה כולך נמשך ומתמגנט לרצונו. רצונו כל כך פעיל, כל כך שורה עליך, רצון האהוב. כשאתה עושה פעולה, אתה מרגיש שהוא ממגנט אותה אליך. אתה עושה את הפעולה, זה נכון, אבל אתה לא במרכז. אתה רקע להתגלות שלו. כן? כל הפעילות שלך, היא פעילות אדירה. אתה פועל, למענו. אתה הולך מקצה, לקצה של העולם בשבילו. אבל אתה מרגיש שכל הפעילות שלך היא בעצם רק רקע לבן להתגלות של הרצון שלו. אתה עושה את זה למענו. אז אם יש לנו חוויה כזו במציאות, אנחנו צריכים לזכור אותה. להשתמש בה כמשל, להשתמש בה כאיזה מודל, כדי להבין מה מדובר פה. הכוח המושך של הרצון האלוקי ניצב מול עיניי, אני עושה פעולה, ואני נמשך לשם. להיבטל לזה, להתמלא ברצון שלו, שהוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה קשה. אנחנו ספוגים, ספוגים בהרגשת הנוחיות, זה הולך ומתפורר לאט לאט, כן? יש דרכים לזה, בהמשך הוא ילמד אותנו, אנחנו עושים את זה. במשלב ראשון רק צריכים להעמיד את הסוגיה, כן? בכללותה. בהמשך אנחנו נראה גם דרכים איך להתמודד עם המצבים האלה. טוב, נעצור כאן.